הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהייל תערוג עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת בחוקותיי. התורה מבטיחה ברכה ושפע למי שהולך בדרכי השם ועושה את רצונו. במקביל, התורה מציינת, אם לא תשמעו, אם לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי, הלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם. המילה קרי מבוארת בראשונים כמקרה. מקרה. התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אנוכי השם אלוקיך? אני המנהיג, אני המשגיח, השם צלחה, השם הוא כמו הצל של האדם. האמונה היא בהשגחה, שהקדוש ברוך הוא עם האדם, שהקדוש ברוך הוא פה, במציאות, שידע האדם, שהקדוש ברוך הוא, הוא המנהיג. הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים בכל מצבי החיים. האדם, העבודה שלו זוהי הבחירה. אז שורש גדול לחסרונות של האדם, שהוא מפרש את החיים כמקרה, הוא בטעות לכלך עליי במקום העבודה, הוא במקרה מזלזל בי, הכל מקרה, הכל טעות, הוא פגע בי, הוא פיתר אותי, יכולתי להצליח אם הייתי עושה אחרת. כמובן, אין הכוונה היא שאדם יתנער מאחריות. לא, אם אין אני לי, מי לי. אין הכוונה שאדם יתנער מאחריות, אלא שאדם ידע לעשות את ההבדלה בין טעות שהייתה ויש ללמוד ממנה, לבין אובססיה בהתעסקות של האדם בטעויות ובמקרים. שורש החד והכאוס במחשבות של האדם שהוא מבולבל, הוא מרשה לעצמו להכניס לעצמו לראש הרבה מחשבות, הרבה מחשבות בראש שלו, בסגנון של יש הרבה כוחות בבריאה. כוח של המנהל, של הבוס, של הרופא, של המעביד, של השכנים, הרבה כוחות. המפגינים, הסונים, האנטישמים, הרבה כוחות. אומר הנועם אלימלך, אומר גם אחיו של המהר"ל, בעבר עבודה זרה הייתה אמונה. אמונה בכוחות, כל מיני כוחות שיש, אנחנו צוחקים על זה. איך יכולת להאמין שיש כוחות? יש כוח לעבודה זרה הזו, לעבודה זרה אחרת, השמש, הריח, הכוכבי, המזלות, מה פתאום? איך יכולת להאמין בזה? איזה אנשים משונים. בעבר היו מאמינים בדברים האלה. כך זה נראה, אבל מנשה המלך אומר לרב אשי, אם אתה היית בזמני, היית מרים את הגלימה, שיפולי הגלימה שלך, והיית רץ אחרי עבודה זרה. אז כיום אנחנו צוחקים על העבודה זרה. אומר הנועם אלימלך, אומר אחיו של המהר"ל, הקדוש ברוך הוא עקר את הכוח האדיר של העבודה זרה, אבל הוא העניק את הכוח האדיר של העבודה זרה למישהו אחר. למי? התשובה היא לכסף. היום הכסף זו העבודה זרה. מאמינים שהכסף, בכסף קונים הכל. בעל המאה הוא בעל העוצמה, הוא בעל היכולות, הוא בעל העשייה, הוא בעל ההשפעה, הוא בעל השמחה, הוא בעל העושר, הוא בעל הרפואה, הוא בעל הכוחות, הוא בעל כל הכוחות כולם. כיום זה הכסף, זו העבודה זרה היום. היום תלויים בכסף, מאמינים שהכסף מקור הישועות, מקור הצלחות הכסף. נראה הגיוני, לגיטימי לעבוד למען הפרנסה, שיהיה כסף כדי שנוכל לחיות, זה בהחלט מובן הגיוני, אבל בקלות רבה עוברים את הגבול ומגיעים אל העבודה, לא למען הכסף, אלא משועבדים לכסף, ולא הכסף עובד בשבילנו, אלא אנחנו בשביל הכסף. ואדם מאמין, ככל שחשבון הבנק שלו יתפח, הוא מאושר, הוא שמח, הוא עם ביטחון, הוא רגע, הוא שלב בחיים שלו. זו האמונה, זו התפיסה, וכך הוא משרת את הכסף, אלוהי הכסף, משרת את הכסף והזהב, ובכך זו העבודה זרה. אומר האדם, אבל מה אתה רוצה? הנה אתה רואה האדם העשיר הזה, יש לו רכב, יש לו רופאים פרטיים, יש לו אוכל טוב, הנה, בהחלט, זה מתגמל. צודק, נכון, כסף מתגמל, אבל השאלה היא במה? מתגמל את האדם ב... זה שהוא קונה רכב, יחטה, בית, נכון, את זה הוא קונה, אבל האם זה מה שהוא צריך? זה מה שהוא קונה, זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא קונה, זה מה שיש לו. אבל השמחה של האדם היא לא מה שיש לו, אלא מה שיש בו, התכונות שלו, העשייה שלו. זו השמחה. השמחה היא לא מה שיש לאדם, אלא מה שיש באדם. כמו שאנחנו צוחקים על עובדי העבודה זרה, כך נצחק על המחורים לכסף. ועוד יש משמעות לבריאה. המשמעות שלה היא מיזוג החומר והרוח. שאדם ידע להתייחס על פי דרכי התורה שבכתב ושבעל פה, להתייחס לבין אדם למקום או בין אדם לחברו, שיבחר ליישר את עצמו לפי האמת, לב ישר ולישרי לב שמחם. משמעות אחת, סטייה מהמסלול, החוטא פוגם בסדר הבריא הנכון והיעיל של הבריאה. זו עוד סיבה, מדוע אחת נקרא קרי, כמו מקרה, מדוע? כי הוא חורג מהתכנון המקורי האלוקי המדויק האמיתי, משמעות נצחית לבריאה, לאדם. לכן כל העבירות נקראות בלשון מקרה, קרי, כי העבירות הן יציאה מסדר החיים. הלכתם עמי בקרי, כך אומרת התורה. קרי הכוונה היא מקרה. זה לא הסדר אלא המקרה. העונש הוא תוצר של החריגה מהמסלול שגרם אחרת, והוא בא להחזיר את הדברים למסלולם. לדוגמה, האדם מתגאה, אחר כך העונש תהיה השפלה. מדוע? כי כך האדם חווה את ההשפלה, ואז אם הוא בוחר ללמוד מההשפלה, הוא מגיע לאיזון, לא גאווה, לא השפלה, אלא ענווה ונחישות. הוא דיבר לשון הרע, נעשה מצורע, ואז בדד ישב מחוץ למחנה. אחר כך, בבדידות הוא חווה את הכאב של הבדידות, וכך הוא מתקן את הגישה שלו לאנשים אחרים. כלומר, אחת מהווה חריגה מהמהלך עם ייעוד, ולכן העונש זו גם חריגה. במילים אחרות, בעולם האידיאלי אין מקום לחטא, אין מקום לעונש, לכן נקרא החטא וגם העונש שבא בעקבותה במונח קרי, מה שמבטא סטייה מהמסלול המתוכנן מראש. כמובן לא כל אדם מקבל עונש בעולם הזה. פעמים האדם גם הוא מקבל עונש שהוא לא ילמד כלום. העונש מטרתו איסורים ליישר את האדם. אם האדם לא ילמד כלום, כי הלב שלו כל כך מעוות, כל כך אטום שהוא לא ילמד, זאת אומרת הוא מתגאה, משפיל ומבזה, הוא לא לומד, לא לומד מאיסורים. לכן האדם הזה לא ראוי לאיסורים. הוא לא לומד מאיסורים, הוא לא לומד שהוא צריך למצוא את האיזונים בחיים, איך לנהל חיים בצורה נכונה, אלא הוא מושפל. הוא לא לומד והוא מנסה שוב ושוב להתגאות. הוא לא מוצא את האיזון בין הושפלתי וכעת איך אני חוזר למקום בריא ונכון. אדם כזה פעמים כמו היינו אומרים לא שווה להעניש אותו. מדוע? מכיוון שעונש אין מטרתו לבטא כעס, עצבים על מי שטעה. לא, לגמרי לא. העונש זוי אהבה. אהבה, מדוע? כי מטרת העונש ליישר את האדם, ואז הוא לישרי לב שמחה. זו המטרה האמיתית, ולומר לאדם, תעשה חשבון עם עצמך, איסורים, אישורים, ליישר את האדם, תעשה חשבון עם עצמך לפי החיים שלך, כפי שאתה מכיר אותם, בוא תראה עם עצמך. החיים מאותתים, החיים מדברים, כעת פיתרו אותך מן העבודה, או כעת האדם חולה, נכון, יש סיבות רגילות שפיתרו אותו, או שהוא חולה בגלל כל מיני סיבות, אבל השאלה היא מה שורש הסיבות, סיבת הסיבות, נכון, יש סיבה, אבל יש גם סיבת הסיבות, מה זה אומר? זאת אומרת, נכון, פיתרו אותו מן העבודה, כי הוא לא עבד כמו שצריך, אבל למה הוא לא היה בחברה הנכונה? למה הוא לא היה עם החברים הנכונים המעודדים? למה לא היה לו מוטיבציה? למה הוא לא פגש את היועצים שהסבירו לו איך לנהל את העבודה בצורה יעילה, נכונה? למה הוא שמע עצות לניהול עצמו ושיפור העבודה בגיל מאוחר כל כך? למה כל זה קרה בגיל מאוחר כל כך? מדוע למה? למה הוא למד מהטעות רק אחרי הטעות? למה הוא לומד מאוחר מדי? למה רק אחרי שפיתרו אותו הוא מצא את היועץ שהסביר לו איפה אותה וכמה אותה? למה זה לקח זמן? למה? בגלל שאין פה רק סיבה טבעית, אלא גם עונש. זו הכוונה, יש מימדים נוספים. לא רק טעות, הוא לא הצליח לנהל את עצמו בעבודה, לא. אלא יש כאן משהו נוסף. הוא נענש, ולכן הוא לא מצא מי שייתן לו עצות והכוונות נכונות בחיים שלו. למה הוא נענש? אז בואו צריך לבדוק עם עצמו. אולי הוא לא מספיק מיישם את השילוב בין משפחה לבין עבודה. הוא לא מספיק מייצר את השילוב בין רוחניות לעבודה. הוא כבר יעשה את החשבון שלו. אבל בגלל שהוא סטה ממסלול חיים ערכי, לכן הוא קיבל מכה. ומטרת המכה לא להכאיב. נכון, זה כואב, אבל זו לא המטרה. המטרה היא לאותה, תעשה שינוי. על ידי הכאב לומד האדם איסורים מיישרים ולישרי לב שמחה. הבחירה של האדם ברע היא לא נותנת בידו את הכוח לשנות תוכנית אלוקית, אלא בגלל החטא, החסרונות, הוא כמו בחר מסלול חיים אחר, וכעת במסלול הזה הוא צריך להשתלם. זאת אומרת, התוכנית האלוקית בכל אופן תצא, אבל דרך מסלול אחר שבחר האדם, על ידי שהוא חטא והחטיא את המטרה, את המסלול. על ידי החטא מחטיא האדם את המסלול הבריא והנכון לחיים בריאים ורוחניים וטובים. כתוב בספרים עניין הדין ועמוק, יוסף הביא דיבת האחים רעה לאביהם. יעקב אבינו כמו יצר פירוד בין יעקב לשבטים, אפילו שזה היה בצורה דינה דקה, הכל היה גם מטובה, ובכל אופן היה בזה איזה חיסרון קל לפי דרגת השבטים הקדושים. אז הוא נענש להיפרד מהמשפחה, הוא שינה מהמסלול, אז גם המסלול שלו השתנה, והשינוי הזה הוא לטובה. מדוע? למה? כדי שיוסף יהיה מצרים, ושם בבדידות הוא יסתדר, והוא יהיה ערכי ורוחני, וכך הוא צומח מהשינוי מסלול שהוא עשה בעבר. הוא שינה מסלול, לכן המסלול שלו השתנה, הוא חטא אחתי את המסלול, וכעת המסלול החדש גם כן יכול להוביל אותו אל המקום שהוא אמור להגיע אליו. הוא חטא והחטיא את המסלול, וכעת הוא יכול להגיע אל התוצאה שהוא היה אמור להגיע, אבל במסלול החדש. אז האדם הוא חוטא, הוא חושב שהוא השיג, אבל הוא עלה על מסלול חדש. המסלול החדש הוא לא מקור להצלחה, אלא אשליה. אשליה שמשם תגיע ישועה, ואז המסלול הזה בשלב מתקדם, לא במיידי, לפעמים רק אחרי כמה שנים מזיק לאדם. אבל ההזק הזה הוא לא סתם, לא. אלא הוא תוכנית ליישר את האדם, להחזיר אותו למסלול הנכון. ואפילו אצל אומות העולם, כמו הדוגמן, המן הרשע. הוא חשב שהוא מביא לסילוקה של ושתי, הוא רצה להביא את הבת שלו שהיא תהיה אשת המלך, ובסוף התוכנית שלו הובילה להכתרת אסתר המלכה. הוא ברישותו רצה להביא לחיזוק הכוחות שלו. הוא חשב שהוא מכין עץ למרדכי בגובה 50 אמה. הוא חשב שהוא צועד בכיוון של השמדת עם הנצח. הוא חשב בהיגיון, היגיון רע, אבל היגיון. הוא הצליח לפגוע בבשתים, שגם לה היה מגיע עונש. הוא הצליח לצייר את כל עם ישראל, אבל כל מה שהוא צייר את עם ישראל זה גרם לעורר את עם ישראל. עם ישראל ישנו מן המצוות, הוא העיר אותם בגלל התשובה של העם, הוא העיר אותם. כעת המסלול השתנה וחוזרים למסלול הרגיל של ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. המן פועל פעולות והן חלק מתהליך שמימי שבסוף הוביל לנפילתו ולחזרת העם בתשובה. הוא חשב שהעם ישן מן המצוות, העמיד למלך קשה כמו המן, שיעורר אותם בתשובה. המטרה של האיסורים ליישר את לב האדם, וזה פוקח את העיניים של החוטא מאשליית הכוח. החטא זו ההחטאה של המטרה, החטאת ייעוד האדם, וזוהי אשליה שמרגישה לאדם שהוא בכיוון הנכון. בתהמן הרגיש נפלא, הרגיש שהוא עושה תהליכים נפלאים, שינוי בעולם, אבל בסוף הוא נתלה ועורר את עם ישראל בתשובה. גם האחים של יוסף מכרו אותו, הם הבינו שזה הדבר הנכון, הם לא רצו שיוסף יהיה המלך, אז הם מכרו אותו לעבד, הפוך מהמלך. המסלול הוא קשה, ובסוף הוא חזר להיות מלך, מעבד למלך בעל כוחם של האחים. הבחירה הייתה או להמליך אותו, או שהוא יהיה מלך בעל כוחם. ובאופן כללי, התיקון של החטא נעשה כאשר האדם מתפכח מהאשליה, מבין ומפנים שלמעשה אין מקרה בעולם מלך התחילה, אין בידו לשנות תהליכים. לכן הקדוש ברוך הוא כביכול מגיב בחמת קרי, שבה אדם נוכח שהעולם אינו מתנהל לפי רצונו שלו. מיד בהגיע האדם להכרה הזו, הוא ממתיק את הדינים, מתקן את החסרונות, הוא מתחיל תהליך של תשובה. רב צדוק הכהן מלובלין בספרו תקנת השבין מוסיף מימד נוסף של עומק לדברים, והוא אומר, פשר משמעות המונח תשובה כשאדם חוזר למסלול המתוכן מראש של בריאה מושגחת. ואז הוא מבין שגם מה שהוא סטה מן המסלול, כמו הדוגמה יוסף נשטח למצרים, בעצם הסטייה הזאת גם היא חלק מהמסלול שמוביל אל המטרה הסופית. יוסף נמכר למצרים, בסוף זו הדרך שהוא יהיה מלך, אבל זה רק אם האדם שב בתשובה. בעצם אם האדם הבין שהטעות שלו היא אשליה, החטא, החטא, העבירות בעצם זוהי אשליה. אם את זה מבין האדם שזו אשליה, אז האשליה הופכת להיות מציאות חיובית. אם האדם בחר מסלול של חטא ואז הוא נענש, כשהוא מבין שהחטא היה אשליה, אז המסלול, כלומר העונש, העונש שלו, אז הוא מתהפך לטובם. כלומר, לא רק אשליה נעדרת תוצאות, אלא דווקא דבר שהניב תוצאה הפוכה, בכך שמן העז יצא מתוק, וככל שאמר, היה אמר, המתיקות תתגלה בדיעבד. אבל כל זה בתנאי שהחוטא שב בתשובה. ואז מתגלה שאמו אנוכי בצרה בכל מצב. אמו אנוכי בצרה לא רק בכאב שלו, אלא גם בגלות שלו. כי כל מסלול חיים יכול להוליך, אם יחזור האדם בתשובה לקידוש, שם שמיים. ואומר שבזווית ראייה עמוקה מתברר, מתגלה שהקדוש בו הוא נותר קרוב אליו ומשגיח על כל מעשיו, וגם אם יסתיר פניו כביכול מצרתו של האדם, גם בהסתרה, הסתרה שבתוך ההסתרה מצוי הקדוש ברוך הוא, ולא עוזב את האדם. האדם יתרחק מבוראו, אבל הבורא לא יתרחק, והתשובה מתקנת את החטא למפרע, בכך שהמרחק הזמני שבו היה שרוי מהקדוש ברוך הוא, הריחוק משתנה לקרבה. כך אפשר להבין מה שאומר הרמב״ם: אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה, והיום אהוב ונחמד, קרוב וידיד. לא רק קרוב מבחינה סובייקטיבית, אלא גם מבחינת מסלול החיים שלו, הוא חוזר למסלול של ייעוד ותפקיד. רק אם האדם שב בתשובה, אז מתברר שהחטא לא הסיד דבר ממסלולו של האדם, אלא אדרבה, הריחוק סיבת הקירוב למדרגה שהגיע למקום של בעלי תשובה, ומקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, לא יכולים לעמוד. יוצא שרק אם האדם עשה תשובה, אז החטא לא היה פעולה של סטייה מהמסלול, אלא אדרבה, אמצעי שעצים את הקרבה למטרה. מעין תהליכים של רצו ושוב, התרחקות למען ההתקרבות, נפילה למען עלייה. חטא זו פעולה של התרחקות מהקדוש ברוך הוא, אבל אם שב האדם בתשובה, זה הופך להיות חלק מהתקרבות, התרחקות מדומה שהיא חלק מתהליך של התקרבות. הכל מושגח מאת הקדוש ברוך הוא. בגמרא מסכת שבת כתוב: אחרי שרשב"י ובנו יצאו מן המערה, ראו אנשים חורשים זורי, אמרו: עוזבים חיי העולם, עוסקים בחיי שעה, מקום שנתנו עיניהם נשרף. יצתה בת קול, אמרה: חזרו למערה. אחרי 12 חודש שמו בת קול: צאו מן המערה. אחרי שיצאו מן המקום, כל מקום שהיה רבי אלעזר שורף, היה רבי שמעון מרפא. בערב שבת ראו סבא אחד שרץ עם שני הדסים בידה בין השמשות. בין השמשות בערב שבת, כך הוא רץ עם הדסים. אמר להם: זה לכבוד שבת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון: כמה חייבים המצוות על ישראל, ונתיישבה דעתם. מהי משמעות הדברים? יש מי שיושב באוהלה של תורה, ויש מי שהוא עוסק במה שעוסק בששת ימי המעשה, נוסע למקומות רחוקים בין האומות לצורך פרנסתו. פעמים עולה בדעתו צער עמוק: מה אני מחפש כאן? למה? אני לא יכול לשבת כדי בית המדרש כמו חבר פלוני. אבל צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא, שלאחר שעשה ששת ימי המעשה את כל הבריאה כולה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אחר כך כתוב: ויחולו השמיים, ויברך אלוקים את יום השביעי. כי אם האדם מסתכל על כל מה שעשה בששת ימי המעשה ואומר: הנה רע מאוד, הוא לא יכול לגשת לקדושת השבת. איך הוא ייגש לקדושת השבת? אם האדם מסתכל על הכל אומר זה רע, הוא מתוסכל. בעשרת הדיברות כתוב: כמו שהקדוש ברוך הוא עשה הכל בששת ימי המעשה ושבת ביום השביעי, על כן צבחה השם אלוקיך לעשות את יום השבת. צריכים לעשות כמו הקדוש ברוך הוא. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הסתכל על כל המעשים בששת ימי המעשה, אמר: הנה טוב מאוד, אחר כך יום השבת. הרי ביום השני בעיות של מים תחתונים, מים עליונים, מחלוקת בבריאה. ביום השלישי לבריאה בעיות עם הארץ, שלא הוציאה טעם עץ כטעם פרי. ביום הרביעי כתרגה הלבנה. ביום השישי, כשאמר נעשה אדם, כתרגו המלאכים שלא יברא האדם. והצורך להשליך את האמת ארצה, היה צריך לבטל חלק מהבית דין של מעלה כדי שיברא האדם. ואז הנחש הקדמוני דיבר לשון הרע לקדוש ברוך הוא: מן העץ אכל וברא את עולמו, אמר הנחש, פיתה את חווה ואת האדם, אכלו מעץ הדעת. ובכל אופן, כמה שעות אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא: וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד, זה היצר הרע, זה המוות. כלומר, כל הבעיות, כולם הם חלק מתהליך גדול, עוצמתי, שמוביל לישועה, לגאולה. והאלוקים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים, אבל כאשר שווים בתשובה, חוזרים למסלול ומגיעים לישועה. היו ברוכים.
אייל תערוג עם הרב אייל אונגר.